עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל.
היי, וברוכים הבאים וברוכות הבאות למעבדה להגשמת חלומות, הפודקאסט בו לומדים איך להגשים חלומות. אני שמח ונרגש עד מאוד לשתף אתכם שהיום, היום, היום יוצא הספר החדש שלי שנקרא הפריצה להוביל בתחומך. הספר הפריצה הוא הספר ה-19 שלי והוא הספר הרביעי בסדרת הרשימה. הספר הראשון נקרא הרשימה, חלומות צריך לצעוק, והוא עוסק בחשיבות כתיבת רשימת החלומות, ובעיקר בצעקה במרכאות של החלומות, כלומר, שעל מנת שחלום יתגשם, אנחנו צריכים שכמה שיותר אנשים ידעו עליו. אגב, בפרק 52 בפודקאסט, תוכלו להזין לשני פרקים מהספר הרשימה. הספר השני בסדרה הרשימה עומד גם בפני עצמו, והוא נקרא הרעיון מחלום למציאות. והוא נולד מתוך קריאת עשרות אלפי רשימות של קוראים מהארץ ומהעולם ששיתפו אותי בחלומות שלהם. שמתי לב שכמעט בכל רשימה יש לאדם רעיון כלשהו. לעסק, להקליט אלבום, לפתוח פודקאסט, לבנות הרצאה. גם שמתי לב שלרוב האנשים אין מושג איך עושים את זה. ויש עקרונות בהפיכת רעיון למציאות. אז בספר הזה אני מנסה להסביר איך הופכים רעיון למציאות. ומעבר לזה, אנחנו כולנו ברוכי כישורים וכישרונות. אנחנו לא רק אמא ואבא וסבא וסבתא ודודה ודוד, אנחנו גם, ולא רק עובדים בדואר או בבית הספר, אנחנו לצורך העניין גם עושים עוגיות מדהימות. ואם אלף אנשים אומרים לך, תשמע, העוגיות שאתה עושה, וואו, זה מטורף, תמכור את זה? אז תמכור את זה. בעבודה, לחברים, באינטרנט, בבית הקפה ליד הבית, בואו נמקסים את היכולות שלנו. אז בזה עוסק הספר הרעיון. הספר השלישי בסדרה נקרא ההזדמנות, מפרקים את הרשימה. ואגב, הוא נולד מתוך הזדמנות. שוב, קראתי רשימות של קוראים של הספרים, שוחחתי איתם, ושמתי לב שרוב האנשים לא יודעים לראות את ההזדמנויות שנמצאות מול העיניים שלהם, או לא יודעים לייצר אותם. אתם יודעים, אגב, הפודקאסט הזה, איך הוא נולד? לפני שנה, אולי יותר, הגעתי כאן לאולפני עוד יותר, להתראיין בפודקאסט אחר, של סמנכ"ל חברת ללין, אורי גורן, שהזמין אותי להתראיין בפודקאסט שלו. וכשהגעתי לכאן ראיתי את דרור, המנכ״ל, שאנחנו מכירים לא מהיום, ואמרתי לו, רגע, גם אני רוצה, והוא אמר לי, גם אני רוצה שאתה תרצה, וככה נולד הפודקאסט, כלומר, מלזהות הזדמנויות, לראות אותם. הספר הזדמנות מדבר על כך שאנחנו מוקפים בהזדמנויות אישיות ועסקיות ועולמיות ורומנטיות, ואפילו הקורונה הארורה הביא איתה לעולם כמה הזדמנויות. למשל הזום, פתאום הזום, אנחנו גילינו אותו. בספר ההזדמנות אני גם מדבר על איך מתגברים על כל אויבי ההגשמה העצמית, על אין לי כסף, אין לי זמן, הפחדים וכו' וכו'. והספר הרביעי, שכאמור יוצא היום, שעומד גם בפני עצמו, גם אם לא קראתם את שאר הספרים, נקרא הפריצה להוביל בתחומך. והוא פונה לכל החולמים והחולמות, ובעלי העסקים, הקטנים והגדולים, שהגשימו חלום, אבל הם מרגישים שהוא לא התפוצץ, שהם לא באמת מובילים בתחומם. אני מנסה לחקור בספר למה לדוגמה יש 10,000 בתי קפה, אבל רק 100 בתי קפה מובילים. למה יש 20,000 פודקאסטים, אבל רק 50 מובילים. למה יש 1,000 מאפרות, אבל רק 2 מובילות. מה יש באותם אנשים או בעלי עסקים, או אותם חלומות חולמים, שהגיעו באמת להיות מובילים. אז מבלי להכביר במילים, אני רוצה להקריא לכם את ההקדמה של הספר הפריצה, להוביל בתחומך. זו ההקדמה שפותחת את הספר. דן בראון, הוא אחד מסופרי המתח המצליחים בעולם. ספרו סופן דה וינצ'י הפך לאחד מהספרים הפופולריים בהיסטוריה המודרנית, נמכר ביותר מ-80 מיליון עותקים ותורגם ל-40 שפות. מצעירותו חלם בראון להצליח ככותב ספרי מתח. במשך שנים היה מקפיד לקום מהמיטה ב-4 לפנות בוקר, מתיישב מול המחשב שבחדר עבודתו, וכותב כ-3 שעות רצופות עד שהבוקר עלה. אז הוא היה סוגר את קובץ הספר, מתארגן, ויוצא ליום עבודתו כמורה למתמטיקה בבית הספר התיכון שבו לימד. כך הוא כתב בוקר בוקר, בלי שהרוויח מכתיבתו ולו דולר אחד, הכרה או תהילה. הוא כתב בדבקות גדולה מתוך תקווה ואמונה שיגיע הרגע שבו הסיפורים שלו יפרצו לעולם, והוא יממש את חלומו להתפרנס מכתיבה. ספר הביקורים שלו, שם הצופן מבצר דיגיטלי, יצא לאור בשנת 1998. באופן טבעי זה היה עבורו אירוע עוצמתי ומרגש. העולם לעומתו המשיך בשלו, והספר זכה להתעלמות מצד הקוראים והמבקרים בארצות הברית. הספרים האלכימאי ופסוקי השטן שיצאו לאור באותה השנה, הם אלו שזכו בתשומת לב שלה ייחל בראון. גם ספריו מלאכים ושדים ונקודות ההונאה שראו אור בהמשך, זכו לחשיפה מועטה. בסיום קורס הכתיבה שהוא מעביר כיום, בראון מנסה לנטוע מוטיבציה בתלמידים שלו, באמצעות סיפור שבמהלכו הוא חוזר לאחד מאירועי ההשקה הראשונים שהוצאת הספרים שלו קיימה עבורו. ואני מצטט. הגעתי לחנות הספרים שבה תואם לי אירוע חתימות, והתיישבתי נרגש מול שולחן עמוס בערימה של ספריי, מחכה להעניק הקדשה אישית למתעניינים שיגיעו. חלפה שעה וחלפו שעתיים, ואף אדם בחנות העמוסה לא ניגש אליי. למען האמת, אף אחד לא הסתכל לכיוון שלי כדי שלא ליצור איתי קשר עין מחייב. ככה חלפו להן כמעט 3 שעות, שבסיומן אישה עם עיניים מחייכות התקדמה לעברי מצידה השני של החנות. באופן טבעי חייכתי אליה. היא התקרבה לשולחן החתימות, התכופפה לכיווני ולחשה, סליחה אדוני, איפה פה השירותים? זה היה השיא של יום החתימות. ישבתי שם שעה נוספת שבמהלכה מלבד אותה אישה, אף אחד לא טרח לגשת לשולחן שבו ישבתי, ואיש לא רכש את הספרים שלי. המוכרים כבר עוטטו על סגירה ואני הלכתי הביתה. כמה שנים לאחר מכן, החלטתי לתת צ'אנס נוסף ואולי אחרון כסופר ספרי מתח, וכתבתי את הספר צופן דה וינצ'י. השקעתי רבות בתחקיר וכתבתי את הספר במשך תקופה ארוכה. עד היום אני זוכר את הרגע שבו אחזתי ביד את הספר הגמור, ואחרי שגם קראתי אותו בגרסה המודפסת אמרתי לעצמי, כזה ספר הייתי רוצה לקנות לעצמי. לשמחתי, היו הרבה אנשים שהרגישו כמוני, והם רכשו את הספר החדש שיצא בשנת 2003. זה היה הספר הרביעי שלי, ותוך כמה חודשים מצאתו לאור הוא הפך לרב מחר עולמי, והצעות מקצועיות רבות ומעניינות שאפילו לא העזתי לחלום עליהן זרמו אליי, ובראשן הפקת סרט קולנוע הוליוודי על פי הספר בכיכובו של טום הנקס, אחד השחקנים האהובים בעולם. אנשים פתאום גילו אותי, הייתי עמום ונרגש מהסחף המקצועי שהתעורר סביבי. אבל הדבר הכי מדהים שקרה הוא, ששלושת הספרים הראשונים שלי, שזכו להצלחה מזערית עם יציאתם לאור, קמו לפתע לתחייה. הקהל שגילה אותי דרך צופן דה וינצ'י, רצה ממני עוד, וכל מה שהיה לי להציע להם באופן מיידי היה הספרים שכבר כתבתי. לא רק שהספרים האלה זכו להצלחה מאוחרת, אלא גם שהספר הישן, במרכאות, שדים ומלאכים, זכה לעיבוד קולנועי. הצלחתי לפרוץ לתודעה העולמית עם הספר הרביעי, למרות שכבר כתבתי 3 ספרים שהתקבלו בכל דממה דקה. המקרה הזה של דן בראון הוא סיפור על חריצות, על התמדה, על נחישות וסבלנות. זוהי גם דוגמה נפלאה לאמונה עצמית, לתקווה ולדבקות במטרה. אבל מעל הכל זהו סיפור על פריצה שהגיע בסופו של דבר בעקבות עבודה קשה ומעמיקה. לעתים עבודה בלתי נראית לעין עבור האנשים מבחוץ. זהו גם סיפור שמוכיח לנו עד כמה אין להניח הנחות בנוגע לשלבים השונים בסולם ההגשמה ובנתיב החלומות, שהרי אפילו בראון עצמו לא ניחש שזה מה שיקרה לו בסופו של דבר. אגב, בראון הוא לא לבד. ההיסטוריה מלאה בסיפורי גילוי ופריצה שמגיעים בעקבות התמדה, שעליה אני נוהג לומר תמיד שהיא אחותה הבכורה של ההצלחה. אהוד בנאי לדוגמה הוא אחד היוצרים המוזיקליים המוערכים בישראל. הוא פרץ כזמר בגיל 34, גיל אגב שנחשב מאוחר יחסית בעידן שבו פורצים בכוכב נולד בתחילת שנות ה-20. השחקנית אבלין הגואל שגם התארחה כאן בפודקאסט פרצה לתודעה עם הסדרה פיקאפ כשהייתה בת 43. ליאור רז, היוצר והפנים של הסדרה הבינלאומית פאודה, זכה לתהילת עולם בגיל 42. זוכה האוסקר מורגן פרימן זכה להכרה בינלאומית כשהיה בן 52 בזכות השתתפותו בסרט הנהג של מיס דייזי. הריסון פורד נטש באמצע שנות ה-20 לחייב את עולם המשחק בגלל רצף תפקידי משנה מאכזבים, חזר להניע את הקריירה שלו בגיל 30, והשאר היסטוריה. ויש עוד הרבה מאוד דוגמאות, כולל אגב דרווין, שזכה לתהילת עולם על פרסום תיאוריית מוצא המינים כשהוא היה בן 50. גם מאיר שלו, אחד הסופרים המוערכים בישראל, החל לפרסם את ספריו רק במרכאות בגיל 40. אתם יודעים מה המשותף לכל האנשים המצליחים הללו ולדן בראון? נכון שכולם פרצו לתודעה הקהל בגיל מאוחר יחסית, אבל כולם עמלו קשות, חלקם מגיל צעיר, מתוך מטרה מובהקת להגיע להכרה הזאת. אהוד בנאי לדוגמה, עבד לפרנסתו כפועל בניין, הוא כתב והלחין שירים לאחרים הרבה לפני שהוא התחיל לבצע את המוזיקה שלו. אבלין הגואל וליאור רז למדו משחק וצברו ניסיון דרמטי בסדרות והצגות הרבה לפני שכולם הכירו אותם. אגב, אם תבדקו את הערך ויקיפדיה של ליאור רז, תגלו שם המון 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 דברים שהוא עשה הרבה לפני פאודה. גם מורגן פרימן שיחק במשך שנים בהצגות תיאטרון בניו יורק, והריסון פורד גם היה גם שחקן וגם נגר הרבה לפני שהוא הפך להיות מוכר, וכך דרווין שכתב מאמרים ומחקרים מגיל 20, ומאיר שלו ששנים היה מפיק ועורך בטלוויזיה. אגב, גם הספר שלי הרשימה, שהפך לרב מחר בינלאומי, ראה אור כשהייתי כבר קשיש, במרכאות, כשהייתי בן 37. קדמו לספר שלי הזה הספרים קניה אלווייס תל אביב ונה להתנהג בהתאם, שהיו הצלחות קטנות אך נעימות מאוד. ועוד 20 שנות כתיבה עיתונאית במוספי סוף השבוע של העיתונות הארצית בישראל, וכן בשלל מקומונים ומגזינים, שעם השנים הפכו פשוט להיסטוריה כי הם נעלמו. אף אחד מהשמות שציינתי, שכיום כל אדם בעולם מכיר את היצירות שלהם, לא זכה בהכרה פתאום. כל אחד מהם הפך את הזמן שלו לדרך, והלך בשביל ההתנסות וההתמדה שסלה לעצמו במאמץ רב מאוד. העניין הוא עם שביל האבנים הצהובות הקסום, המוביל אל הקוסם מארץ עוץ, או אם תרצו עם שביל הפתקיות הצהובות של רשימת החלומות, זה שלעיתים הוא בלתי נראה. מישהו מסתכל מהצד והוא לא רואה את כל הדרך הפטלטלה שאותם אנשים שהקשימו הלכו, צעדו, שנים. כאשר מתבוננים על ההצלחה מן החוץ, רואים רק את הפסגה שלה, אבל לא את הטיפוס בנתיב הסיזיפי עד אליה. רואים בכתבת השער בעיתון את נאום הניצחון מעל במת התקסים, או את מדד המחירות המשגשג, אבל לא את הזיעה, את האכזבות, שברונות הלב, הדמעות, הביקורת, העלבונות, הציפייה, הדחיות, הספקנות מצד הסביבה, הפקפוק העצמי, רגעי השבירה של הכמעט הצלחה והכמעט ויתור. יש שטוענים שקשה לפרוץ בעולם רווי בעלי מקצוע, בעלי עסקים ובעלי חלומות, וזה אכן נכון, שאנחנו חיים היום בעידן שמלא בסינגלים מוזיקליים חדשים, שמשתחררים מדי שבוע, מלא בספרים, בסרטים, בסדרות טלוויזיה, מלא בעורכי דין, ברופאים, בטייסים, בגננים, במאפרות. המאה ה-21 היא ללא ספק עידן עולם האפשר. אבל רק הטובים, החרוצים והלא נשברים באמת מצליחים לפרוץ, ואילו השאר נותרים לעתים בתחושת עוגמת נפש ופספוס. ומתוך התחושות הלא פשוטות הללו, לפעמים גם מי שצועדים בנתיב על ההצלחה מרגישים שאולי, אולי זה מאוחר מדי, שהגולל כבר נסתם על הצלחתם. אבל מי קבע שזה מאוחר? מאוחר ביחס למי ולמה? הרי כל עוד אנחנו ממשיכים, נמשכת הדרך. הרי גם נוכחנו לדעת זאת שההתמדה היא בסופו של דבר מובילה לפריצה ולהצלחה. להתמדה אין שעון שמראה שכבר מאוחר. ההתמדה היא לא הארנב הממהר של אליס בארץ הפלאות שרץ ומתרוצץ ללא מוצא. ההתמדה היא שעון חול שבכל פעם שהופכים אותו, מקבלים מחדש מנת זמן. ההתמדה שהופכת אותנו למקצוענים ובסופו של דבר מביאה את ההצלחה, היא גם הסיבה לכך שהתעריף לשעה שתשלמו תמורת שירותיהם של אנשי מקצוע מהשורה הראשונה כמו קרדיולוגית, גינקולוג, מומחה לשיקום פה או מנתח פלסטי, יהיה גבוה, גבוה מאוד. הסיבה היא שכל אחד ואחת מהמומחים הללו עברו כברת דרך, שכוללת 6 או 7 שנות לימוד והתמחות בארץ או בעולם, לעתים תמורת שכר מינימום במשק, השתלמויות בכנסים, קורסים מקצועיים, כתיבת מאמרים, לילות ללא שינה וימים ללא סוף, שהובילו אותם בסופו של דבר להיות מהטובים בתחומם, כדי שהם יוכלו להעניק לכם את הטיפול הטוב ביותר. כך גם לגבי בית הקפה המוקפד או המסעדה היוקרתית שאתם נהנים לשוב ולאכול בהם, ומוכנים לשלם במיטב כספיכם. המנות שמוגשות בצורה כל כך אסתטית ומזמינה, ואפילו כוס הקפה ההפוך המדויק בטעמו ובמינון השילוב בין חלב לתמצית הקפה, הם תוצאה של הרבה מאוד ניסיון והקפדה, ועוד ועוד מנות ודרינקים שיצאו מהמטבח ומהבר לאורחים. לאורך שנתיים פרויקט הרשימה פגשתי הרבה חולמים וחולמות שאף שהצליחו להגשים את החלום שלהם, הם מרגישים שהם לא מובילים. הם לא מובילים בתחום, הם מביטים ימינה ושמאלה ולא מבינים מדוע השפע הוא המפורסם ומצליח, בזמן שהם חשים שהם לא פחות טובים ממנו, אך לא זוכים לתהילת עולם ולמספר גבוה של לקוחות מרוצים כמו שיש לה מתחרה שלהם. הם לא מבינים למה הזמרת ההיא מצליחה להכניס עוד שיר לפלייליסט של גלגלצ, בעוד שהם לא מצליחים אפילו להגיע לרשימת האשמה הלילית של תחנה מקומית איזוטרית. אותו הדבר גם לגבי המרצה, הסופרת, מעצב השיער, המטפלת, היועץ הפיננסי, בעל בית הקפה, העיתונאית, המסעדנית, איש הפרסום, הגרפיקאית, רופא השיניים, מאמן הכדורגל, היוטיובר, אושיית הרשת, בעל בית המלון, הקוסמטיקאית, המאפר ועוד. גברים ואנשים שחולמים לפרוץ, עושים את מרבית הצעדים הנכונים ועדיין מרגישים שהם לא מחבקים את ההצלחה כפי שהיו רוצים. הם כתבו רשימה של חלומות, הם צעקו את החלום ברשת החברתית לכל מי שהיה מוכן לשמוע, הם פירקו חלומות לשלל פעולות וצעדים, הם ביקשו עזרה, הם הסתערו, הם היו אקטיביים, הם עשו, אבל עדיין הם לא פרצו, או חמור מזה, הם מרגישים שהם נכשלו. ומדוע התחושות הללו? כי הם רוצים לפרוץ, עכשיו. אז בואו רגע נדבר על העכשיו הזה. אולי התחושות האלה מתגבשות קצת באשמתה של התרבות שלנו, תרבות הריאליטי, שמאפיינת את המאה ה-21, שבה נדמה כאילו הפריצה מתרחשת בין הפסקת פרסומות אחת לשנייה. כולנו הרי עקבנו אחרי בחורה אנונימית, שהיא אגב כמובן למדה שרה ונגנה שנים ארוכות קודם לפריצה שלה בשם נטע ברזילאי. וראינו שאפשר, תוך 4 חודשים בלבד, לזכות בתחרות מוזיקלית בטלוויזיה, להיבחר, להיות הזמרת שתייצג את מדינת ישראל באירוויזיון, להגיע לגמר התחרות, לכתוב בה את המקום הראשון, לזכות במיליוני צפיות ביוטיוב ובחוזה בינלאומי בחברת תקליטים ולהביא את התחרות לתל אביב. מה לא רואים המתבוננים מהצד? את מה שקורה לפני ואחרי שהאורות נדלקים או קווים, כאשר הקונפטי כבר לא מנצנץ לטלנט מעל הראש, אז מתבצעת העבודה הקשה באמת להתמיד, כלומר לבנות קריירה שלא מבוססת רק על להיט אחד, ולייצר שורת להיטים שתרכיב פלייליסט שלם להופעה. ספר זה יוצא לאור 7 שנים אחרי שברזילאי, נטע ברזילאי זכתה באירוויזיון, והספיקה מאז להוציא לא מעט שירים בעברית ובאנגלית, לצבור מספר עוקבים מרשים של מאות אלפים ברשתות החברתיות, לחזור פעמיים לבמת האירוויזיון בחלק האומנותי, להסתובב בעולם, להופיע במועדונים קטנים וגדולים, וגם הקליפ שלה, בסה סבבה, הפך לקליפ הישראלי הנצפה ביותר בהיסטוריה של יוטיוב עם 300 מיליון צפיות. ולמרות שפניה וקולה מוכרים לרבים, היא ממשיכה לעבוד קשה למען ההצלחה שלה בארץ ובעולם. היא מסורה לפריצה שלה. נטע ברזילאי היא זמרת מפורסמת, שזכתה להכרה בינלאומית רחבה ולהישגים, אך היא רחוקה מאוד מלהניח על המדף את נעלי הסניקרס המנצנצות ואת הלופר, ולומר, עשיתי זאת. למען האמת, אני לא מכיר יותר מדי יוצרים שנשמה באפם ותשוקה בליבם, שמחליטים להפסיק את מסע ההגשמה. לתפיסתי, וכנראה גם לתפיסתם של מגשימי חלומות רבים מכל תחומי החיים, חיים ללא חלומות וניסיונות הגשמה ופריצה הם חיים המשולים למוות. ולכן המסע של נטע ברזילאי, כמו של אומנים רבים שפרצו במרכאות בין לילה, עדיין נמצא בעיצומו. אני מאמין שהיא תמשיך לנסוק ותחבוש עוד הרבה שיאים והישגים. מותשים בלנסות לפרוץ? מאמינים שהעולם שייך לצעירים? למה שלא תחשבו על זה שוב פעם. נכון שהניעורים, האנרגיות הגבוהות והפנים החלקות שייכות לצעירים, אבל גם חוסר הניסיון, חוסר הידע והבלבול. פעמים רבות שאני משוחח עם צעירים ממני, אני רואה מול עיניי אישוני עיניים שנעים במהירות מצד לצד, ומאחורי האנשים האלה המון שאלות. מה אני אעשה כשאני אהיה גדול? אני זוכר את עצמי, בתחילת שנות ה-20 של חיי, גם שואלת את כל השאלות האלה. עכשיו, זה נכון שלאורך ההיסטוריה, צעירים הובילו לא פעם מהפכות חברתיות וטכנולוגיות, אבל עובדתית, העולם שייך דווקא לאלה, למי שצברו דרך ומסע. החכימו, השכילו, ניסו, טעו, דייקו, לא אמרו נואש, ואז, בסוף, פרצו. סטטיסטית, הם גם לרוב אנשים פשלים יותר, וכן, נכון, גם בוגרים יותר, בגיל. באחרונה נתקלתי בראיון עם ג'יין פונדה, שחקנית זוכת 2 פרסי אוסקר, מפיקה ואקטיביסטית אמריקאית, שציינה את יום הולדתה ה-86, והיא עדיין ממשיכה ליצור, להתחדש ולהפתיע, ומתייחסת לגיל כיתרון, וגם לבשלות ולניסיון על פני הניעורים. הנה מה שהיא אומרת. הלוואי שמישהו היה אומר לי בצעירותי, שלהיות צעיר זה ממש קשה. להיות צעיר זה להיות כל הזמן עם שאלות שרצות בראש, מה אני אמור לעשות? מי אני אמור להיות? עם מי אני צריך לבלות? למי אני אמור להגיד כן? ולמי אני אמור להגיד לא? מותר לי בכלל להגיד לא? כל כך הרבה שאלות התרוצצו לי בראש שהייתי צעירה, והלוואי שמישהו היה אומר לי בגיל צעיר, זה בסדר להגיד לא, זו תשובה לגיטימית. ועיקר היה אומר לי, אל תדאגי, זה רק הולך ומשתפר עם הגיל. כי בצעירותי חשבתי שאין לי עתיד. ולכן אני כל כך אסירת תודה שבגילי אני עדיין עובדת, יוצרת, מתחדשת ופורצת דרך. הוכחה לכך שגיל מביא איתו בשלות, בגרות ונינוחות מסוימת, הוא סיפור הפריצה המאוחר ומרגש במיוחד, ששייך לשחקנית הטלוויזיה ג'ניפר קולדיץ', שגילמה בשתי העונות הראשונות של הסדרה הלוטוס הלבן את טניה, אישה עמידה שסובלת מדיכאון בעקבות פטירתה של אמא. בגיל 61 היא כתפה לראשונה בחיי את פרס גלובוס הזהב היוקרתי, וזכתה להכרה בינלאומית. למרות שהיו מאחוריה עשרות שנות קריירה, שכללו השתתפות בתפקידי משנה בסדרת סרטי הנונסנס, אמריקן פאי, ולא רק בלונדינית, בסדרת ג'וי, ובעשרות תפקידי משנה קטנים ותפקידי דיבוב בסרטים מצוירים. היא אף פעם, למרות כל הניסיון שלה, לא זכתה בהכרה הראויה לכישרונה. ואז בזכות התפקיד האיקוני שגילמה בלוטוס הלבן, היא פתאום התגלתה במרכאות לעולם, והפכה לפתע במרכאות לאייקון הוליוודי ולאייקון אופנה. בנאום השחייה שלה בשנת 2023 היא תיארה בצורה נפלאה ומרגשת את תהליך הפריצה הארוך שלה. וכך היא אומרת, יש בחדר הזה חמישה אנשים שאני חייבת להם תודה, על כך שנתנו לי תפקידים קטנים, שהחזיקו אותי במשך 20 שנה. היו פה ושם בדרך עוד כמה אנשים טובים שנתנו לי תפקיד קטן פה ושם. היו לי ציפיות כל כך גדולות כאדם צעיר, היו לי חלומות ענקיים כמישהי צעירה, אבל מה שקרה זה שהם קצת השתבשו בעקבות החיים. חשבתי שאני הולכת להיות נסיכת מונאקו, למרות שמישהי אחרת כבר תפסה את כס המלוכה. היו לי רעיונות גדולים בתור אדם צעיר, ואז את מתבגרת, וחושבת לעצמך, מה לזזל הולך לקרות לי? מייק ווייט, שהוא היוצר של הלוטוס הלבן, אתה, נתת לי תקווה, נתת לי התחלה חדשה, שינית את מסלול חיי במיליון דרכים. השכנים שלי פתאום מדברים איתי, מעולם לא הוזמנתי לשום מסיבה בשכונה שלי, ועכשיו כולם מזמינים אותי. מייק, אתה גורם לאנשים לרצות לחיות ואני לא רציתי לחיות. לכל החולמים והחולמות שפוסעים בשבילי רשימת החלומות שלהם, מתאמצים, מזיעים, משתדלים, וגם מאזינים לפודקאסט הזה, החשים שטרם פרצו, לכם אני מקדיש את הספר הזה, שמעמיק את פילוסופיות הרשימה, מסביר מהם המהלכים שיש לבצע בדרך לפריצה המיוחלת, ומשתף במאחורי הקלעים של העשייה שלי, ואף בצעדים המומלצים פחות והמכשילים שאתם עלולים לפגוש בדרך אל התודעה הרחבה. הקריאה בספר, הפריצה תנחה אתכם שלב אחר שלב, כיצד עליכם לחשוב כדי להיות מובילים בתחומכם. אם הקשבתם חלומות קטנים וגדולים, קראתם את הספרים הרשימה, הרעיון וההזדמנות, סימן שנושא ההצלחה בוער בכם. אבל גם אם אתם חולמים ומשקיעים בתשוקה שלכם, ייתכן שאתם חשים שעוד לא גילו את הכישרון שלכם, את היכולת או את היתרון של העסק שלכם, או שהוא עדיין לא התפוצץ במרכאות. יכול שאתם מרגישים, כפי שנהגו לומר המורות בבית הספר היסודי, שיש לך הרבה פוטנציאל, אבל עוד לא ממשתם אותו, באופן שמניח את דעתכם. הספר הפריצה ינסה לחולל עבורכם את ההבדל. הוא יעשה לכם סדר מנטלי בראש, יספק ארגז כלים לפריצה, תרגילים, משימות ואיך לא, רשימות שתמלאו, ובעזרתן תשיגו פוקוס ומשנה סדורה. הוא יעזור לכם לתכנן את הצעדים קדימה, יגרום לכם להבין מדוע אנשים מסוימים פורצים ואחרים לא. ילמד אתכם איך לחשוב כמו מותג על, ובעיקר אני מקווה שהקריאה בספר תעניק לכם תקווה, ואורך רוח להאמין שגם החלום שכבר הגשמתם, אך טרם הגיע לתודעה רחבה דייה לטעמכם, עוד יכול להתפוצץ. אני מקווה שהספר הזה יגרום לכם לעשות, לקדם ולהגשים. אז זה היה הקדמה מתוך הספר הפריצה, אני בהמשך בפרקים אקריא עוד פרק או שניים מתוך הספר הזה, אני כמובן מזמין אתכם לקרוא את הספר הפריצה, כמו גם את שאר הספרים, הספר נמצא כבר בחנויות הספרים, וגם באתר שלי, תוכלו למצוא את כל הספרים ועוד ספרים נוספים, וגם את לוח ההופעות שלי, הרצאת הרשימה, ההזדמנות, שנת המתנות, קורס הכתיבה, סמינר בניית הרצאות, ועוד ועוד ועוד, כל זה ועוד, וכמובן, תוכלו לשמוע בכל הפרקים של הפודקאסט המעבדה להגשמת חלומות, את סיפורי הפריצה של כל האורחים שלי, שלא היה להם קל, וגם, אתם בוודאי שומעים את זה בפרקים, מגיעים לכאן עם הרבה חששות ופחדים, ולא מאמינים בעצמם וחרדות, אבל הם לא אומרים נואש. אל תאמרו נואש לעולם. אם אהבתם את הפרק הזה, אנא אפיצו אותו לכל עבר, דרגו את הפרק, זה עוזר לפודקאסט להיות במקומות גבוהים, לזכות לעוד חשיפה, אפשר להזמין בו בספוטיפיי, גוגל, אפל וכמובן גם ביוטיוב. תודה רבה.
עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.